כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
Save As, כתבתה של רוני דורי, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. קובץ תמונה במיליון דולר, גיף של חתול בחצי מיליון. שוק האמנות הדיגיטלית רותח. יצירות שנעשו במחשב תמיד נחשבו למוצר נחות שניתן לשכפל בקלות, עד שהגיעה טכנולוגיית הבלוקצ'יין, זו שמאחורי הביטקוין, ואפשרה לראשונה לייצר הבחנה בין קובץ מקורי עם חתימת האומן לבין שכפול חסר ערך. מאז החלה בהלת רכישות שהגיעה עד בתי המחירות הוותיקים, שווי היצירות נוסק, ואומני ממים ופוטושופ נהפכו למיליונרים. כך החליפה שורת כתובת אלקטרונית את התמונה התלויה בסלון. החתול ניאן, ניאן קאט, הוא אחד מגיבורי התרבות החשובים של זמננו. ב-2011 יצר כריסטופר טורס בן ה-25 קובץ גיף של חתול באנימציית פיקסלים פרימיטיבית. ראשו, ראש חתול, גופו עוגיית פופ-טארט תעשייתית, והוא מרחף בחלל, מותיר אחריו שובל של קשת פסיכדלית. בגרסת היוטיוב נלווה למעוף החתול שיר הפופ היפני, ניאן 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 ניאן, המקבילה היפנית למיהו, שהעניקה לחתול את שמו. בתוך זמן קצר נהפך הסרטון לאחד הנצפים ביוטיוב, והגיף לתופעת רשת שמסגשגת עד היום. אבל את ההיסטוריה האמיתית עשה החתול ניאן רק בשבוע שעבר, כשגיף מקורי שלו נמכר במחירה פומבית לאספן ב-$590,000. אבל רגע, מה זה בכלל גיף מקורי? איך קובץ שנוצר בתוכנת מחשב, שניתן לשכפל באופן מושלם, ושבמשך עשור הופץ במיליוני עותקים, פתאום מסומן כיצירה מקורית? משל היה המונליזה המקורית של דה וינצ'י, שתלויה במוזיאון הלובר בפריז. התשובה היא בלוקצ'יין, הטכנולוגיה שמאחורי מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין, שחוללה מהפכת ענק בענף האומנות, בכך שאפשרה לראשונה לסמן קובץ מסוים של יצירה דיגיטלית כמקור, לקודד אותו בחתימה של האומן, ולספק לו מה שאומנים דיגיטליים ואספנים משוועים לו כבר שנים, ערך מסחרי. איך זה עובד? בדומה להנפקה של מטבע, אומן יכול להעלות קובץ תמונה לפלטפורמת בלוקצ'יין ולהנפיק אותו כ-NFT, Non-Fungible Token, טוקן, הסימון, שמסומן כיחיד במינו ואינו בר חליפין. נפטי, בעגה של הז'אנר. הטוקן הוא למעשה שורת קוד על גבי רשת הבלוקצ'יין שמכילה את כל המידע על היצירה. מיוצר היצירה, דרך כל הידיים שהיא עברה, ועד כמובן בעליה הנוכחיים. מעין רישום בטאבו של יצירת האומנות. ואת הטוקן הזה ניתן למכור לכל המרבה במחיר, בדרך כלל רק במטבעות קריפטו, כמו אתר. יש כיום 10 פלטפורמות עיקריות לאומנות קריפטו, שסוחרות לרוב בשיטת הדרופ, מכירה פומבית שנפתחת בשעה נקובה, מוכרזת מראש ומוגבלת לזמן קצוב. מעבר לעמלה שהפלטפורמות גובות על המכירה, גם לאומנים עצמם יש אינטרס מובהק למכור דרכן, משום שבניגוד ליצירות אמנות מסורתיות, יצירות נפטי נעשות בחוזה חכם שמאגן אחוזי תמלוגים ליוצר שלהן בכל פעם שנמכרו מחדש. מאז לידתו לפני 4 שנים, חווה ענף אמנות הקריפטו צמיחה מטאורית, וב-2020 הוא גלגל כבר $250 מיליון, פי 4 לעומת השנה שקדמה לה. לצד אמנים פופולריים מהאינסטגרם, יש לא מעט סלבס שמוכרים יצירות קריפטו, ובהן גורו הטק והמיליארדר מייקל קיובן, יוצר ריק אנד מורטי, ג'סטין רוילנד, היוטיובר לוגן פול וסולן לינקין פארק, מייק שינודה, שמוכר קטעים משיריו כ-NFT. בסוף השבוע הקרוב תירשם היסטוריה נוספת במחירה הפומבית הראשונה אי פעם של יצירת קריפטו בבית מחירות אומנות מסורתי. קריסטיז ימכור למרבה במחיר יצירה של האומן ביפל, הסופרסטאר הראשון של הז'אנר. יש כבר מי שסבור שאומנות הקריפטו היא המהפכה הכי גדולה שעברה על שוק האומנות זה 10 שנים. זה היה ניסוי פסיכולוגי במה יגרום לרוכש לחוש בעלות. עבור אומנים דיגיטליים, אומנות קריפטו היא בראש ובראשונה שבירה של תקרת זכוכית עבה במיוחד. רוב האומנים הדיגיטליים, אומני תלת ממד, אנימטורים, מאיירים דיגיטליים וכולי, עושים כסף מסחר טרחה, מסבירה חוקרת האומנות דניאל זיני. עד להופעת הניפטיז הם הכניסו כסף בעיקר מעבודות מסחריות, כמו פרסומות או מחירה של מרצ'נדייז, כמו טישרטס עם ציורים שלהם. אבל לא הייתה שום פלטפורמה שבה הם יכלו להציג יצירות ולמכור אותן. האומנים הללו יכלו להיחשב כוכבי רשת, לגרוף מיליוני עוקבים באינסטגרם ולעשות שיתופי פעולה מסחריים עם מותגי על או כוכבים מהשורה הראשונה, ולמרות זאת לא נכנסו לגלריות ולמוזיאונים ולא יכלו למכור יצירות לאספנים, פשוט כי לא הייתה דרך לעשות זאת. ואז הגיעו מט הול וג'ון ויטקינסון. ויטקינסון והול היו מהנדסי תוכנה ומפתחי אפליקציות שאהבו לצייר דמויות באומנות פיקסלים, והחליטו להקים יחד את Larva Labs, כדי לתת ביטוי לצדדים האומנותיים שלהם. אחרי שהצטברה להם כמות מכובדת של דמויות, הם החליטו שצריך למצוא דרך לעשות מהן כסף. הפתרון הגיע באמצעות שימוש בפלטפורמת הסחר במטבע הקריפטו אתר, וביוני 2017 השיקו השניים את הפרויקט Crypto Punks, שבמסגרתו מכרו 10,000 דמויות פיקסלים ייחודיות לבעלי אתר. וליתר דיוק, 10,000 תעודות בעלות על דמויות. זה היה ניסוי, סיפר הול למגזין Art Market Guru. השאלה הפסיכולוגית הייתה אם אנשים ירגישו שהם בכלל בעלים של משהו בשיטה כזאת. כשיש לך ציור על הקיר, יש לך ביטחון בבעלות שלך על יצירת אומנות. וזה לא היה ברור אם יצירה דיגיטלית שמתועדת בבלוקצ'יין יכולה לעורר את אותה תחושה. סוגיית הבעלות היא נקודה קריטית באומנות הקריפטו. לא רק שהרוכשים אינם יכולים להתהדר בתמונה ייחודית שיוכלו לתלות בסלון, הם אפילו לא מקבלים קובץ של התמונה. היצירה עצמה נשמרת בפלטפורמת הקריפטו שבה היא נמכרה, ורק שורת הכתובת של תעודת הבעלות יכולה לשמש כדי להעיד מי בעלי היצירה. אפילו השימוש המסחרי ביצירה נותר לרוב בידיו של היוצר ולא עובר לבעליה. במובן מסוים, מה שנמכר אינו היצירה עצמה, אלא רק הזכות להתרברב בבעלות עליה. הפתרון שפיתחו ויטקינסון והול ונהפך לסטנדרט של אומנות קריפטו, התבסס על ההבחנה בין בעלות, ownership, להחזקה, possession. אתם יכולים להחזיק ביצירה מסוימת מבלי שתהיו הבעלים שלה, ממש כשם שרכישת אלבום לא הופכת אתכם לבעלי היצירה המוזיקלית שמוקלטת עליו. באותו אופן, כולם יכלו להמשיך לשלוח ולקבל גיפים של החתול ניאן, בלי שאף אחד יתבע אותם על הפרת זכויות יוצרים, אבל רק אדם אחד בעולם מוכר כבעליו. הסיפור של בעלות בעולם הדיגיטלי הוא לא שחור ולבן. יש המון גוונים אפורים לסוגיית הבעלות על יצירות האומנות, מסבירה זיני. ביפל למשל אפשר למעריצים להוריד יצירות שלו בחינם לפני 15 שנים, ואפילו עשינו איתן VJ, תקלוט של עבודות וידאו. הקבצים האלה עדיין נמצאים בתיקייה על המחשב שלי באופן חוקי לגמרי, ולמרות זאת, הוא בהחלט יכול למכור עכשיו את הבעלות עליהם במחירה פומבית למי שבא לו. למרות מורכבות הבעלות ביצירת קריפטו, הניסוי של ווטקינסון והול הצליח בענק. עד היום הדמויות שהם מכרו בסבב ההיסטוריה הוא גרפו 98 מיליון דולר במחירות חוזרות, כשמחירה הממוצע של כל דמות עומד כיום על 16 אלף דולר. סוף סוף המרדף אחרי לייקים מניב רווח של ממש. מייק וינקלמן, בן 39, נראה כמו בחור טיפוסי מהפרברים האמריקאים. הוא נשוי ואב לשניים, גר בצ'רלסטון, דרום קרוליינה, עובד כמעצב גרפי ונוהג בטויוטה קורולה. שערו מסורק למשעי בשביל בצד, חיוכו הרחב ומשקפיו המלבניים משווים לו מראה של ביל גייטס צעיר. אין בפרטים אלה שום דבר שיכול להסגיר את הדימויים החולניים והגרוטסקיים שמככבים ביצירות שהפכו אותו, תחת הכינוי ביפל, למטאור בעולם האומנות. מג'ו ביידן אירום שמשתין על דונלד טראמפ ענקי, דרך שיירה של אנדרואיד עם דמויי מייקל ג'קסון שבויטנאם אינקובטורים עם עוברים, וחלה בהומר סימפסון לבוש בחליפת גיבור העל הומלנדר, יורה לייזר מעיניו והורג את בנו בארט. הכל התחיל ב-2007 כשנתקל בעבודתו של המאייר האנגלי תום ג'אד שייר איור אחד ביום. חשבתי שזה רעיון מגניב ורציתי בזמנו לשפר את מיומנויות האיור שלי, אז החלטתי ללכת על זה, ומדי יום העליתי איור חדש לרשת, מספר ביפל למוסף כלכליסט. לקראת סוף השנה הבנתי שלמדתי המון, כלומר, עדיין הייתי גרוע בזה, אבל השתפרתי מאוד. רציתי ללמוד תוכנת תלת ממד ולא ידעתי על זה כלום, אבל כבר הבנתי שהשיטה הזו יכולה להיות טובה למשמעת עצמית. משם הדברים פשוט קרו מעצמם, ובינואר האחרון ציינתי 5,000 ימים. פיפל לא פספס ולו יום אחד, לרבות הימים שבהם נולדו ילדיו, וגם כיום הוא עדיין מעלה מדי יום ציור או סרטון אנימציה חדשים לאינסטגרם שלו, פיפל קו תחתי קראפ. במרוצת הזמן, האינסטגרם של ביפל נהפך לסנסציה, עם 1,800,000 עוקבים, שסדרה לו גם שיתופי פעולה נוצצים עם בית האופנה לואי ויטון, אריאנה גרנדה וג'סטין ביבר. ולמרות זאת, בעולם האומנות הממוסד, ביפל, כמו רבים מעמיתיו לז'אנר, מעולם לא זכה להכרה, לא בתערוכות ולא במחירות לאספנים. ואז באוקטובר, הוא גילה את עולם הקריפטו, וכמעט בין לילה נהפך למיליונר. במשך כמה שבועות רדפה אחריו נציגה מטעם Nifty Gateway, המקה של פלטפורמות אומנות הקריפטו, כדי שיצטרף אליה, עד שלבסוף הוא נאתר לפניותיה. אנשים ניסו להגיד לי עוד לפני כן לבדוק את העניין הזה, אבל בחינות פשוט לא הבנתי אותו. כשסוף סוף בחנתי את הדברים לעומק, הבנתי שזה מטורף לגמרי. אנשים אשכרה קונים את העבודות האלה, הוא מספר. כבר בדרופ הראשון שלו, הוא מכר 3 מיצירותיו. אחת מהן, Crossroad, תמורת 66,666 דולר. חשבתי לעצמי, וואו, מה לעזאזל קורה פה? הוא נזכר. מעולם לא חשבתי שאוכל למכור בסכומים משמעותיים כאלה. בדיעבד, הסכומים שקיבלתי נמוכים בהשוואה למה שהיצירות האלה שוות היום. הדרופ השני של ביפל, שהתקיים בדצמבר, נחשב כבר לאירוע מכונן בתולדות אומנות הקריפטו. בתוך 5 דקות בלבד נמכרו יצירות של ביפל בשווי של יותר מ-500,000 דולר. עד שהסתיים אותו סוף שבוע, ביפל מכר כ-20 מיצירותיו, חלקן כעותק בודד וחלקן במספר עותקים, תמורת 3.5 מיליון דולר. המכירה של ביפל בדצמבר הייתה נקודת מפנה שהביאה לגיטימציה והרבה מאוד תשומת לב לתחום, אומר רד דשווד, אספן ואומן קריפטו אוסטרלי, שהתמזל מזלו לרכוש עותק מהיצירה בול רן באותו סוף שבוע היסטורי. במשך שנים אומנים דיגיטליים עבדו, טיפחו קהלים באינסטגרם בשביל לייקים וחשיפה, ועכשיו הם יכולים להפוך את כל המאמץ הזה לרווח. הייתי בשוק בזמן המכירה, אבל ידעתי שמדובר ברגע מדהים. המכירה היא פרצה את תקרת הזכוכית, והביאה לביפל נציגים מקריסטיז, בית המכירות הוותיק, שבסוף השבוע הקרוב ימכור את יצירתו השאפתנית Every Days, קולאז' של 5,000 היצירות שהעלה מדי יום במשך 13 שנה, ומתוארת בידי בית המכירות הוותיק כיצירה שמאפשרת הצצה נדירה למסע של ביפל כאומן, וממחישה, פיקסל אחרי פיקסל, את טבעו חסר הגבולות של המדיום הזה. לפי הערכות, המחירה הקרובה תכניס 10 מיליון דולר לפחות. ביפל עצמו עדיין בשוק מכל העניין הזה. בשיחת ועידה בזום אימו ועם יחצנית קריסטיז, ההלם עוד ניכר בפניו. כשקיבל את הפנייה מקריסטיז, הוא מספר, בפירוש לא האמנתי, כי רק נכנסתי לתחום הזה לפני 4 חודשים. אני אמנם מעצב פופולרי, אבל אף פעם לא חשבתי שאנשים יוכלו לאסוף את היצירות שלי. הניפטיז מזכירים את הימים הראשונים של האינטרנט, שבהם כולנו חשבנו, טוב, מה עושים עם זה? ואז גילינו שיש לזה מיליון שימושים. וזה העניין עם הטכנולוגיה הזו. אומנות היא רק שימוש אחד. אנשים משתמשים בה גם לחרטוס, לרכישת שטחים וירטואליים, בעולמות וירטואליים. NFT בפני עצמו הוא בסך הכל הוכחת בעלות, ולכן יכול להיות שימושי לכל דבר שרוצים להוכיח בעלות עליו, כולל קלפים לאספנים ושלל אוספים אחרים. אני חושב שאנחנו עדיין ממש בהתחלה. רוב האנשים לא ממש יודעים על זה, אבל בשנה הקרובה זה הולך להשתנות. היכן תמון הערך של יצירה? בקיום הפיזי או בשיחה עליה? האומן הקונספטואלי האירי, קווין אבוש, הוא מחלוצי אומנות הקריפטו, ובכל זאת הוא שונא שמכנים אותו כאומן קריפטו. הטכנולוגיה אינה אלא שיטה לשווק את האומנות, הוא אומר למוסף כלכליסט. אם מחר אמכור את היצירות שלי בסמטה מאחורי הסופרמרקט, זה יהפוך אותי לאומן סמטאות? בגיל 52 יש מאחוריו כבר כמה עשורים של עבודה כצלם פורטרטים מצליח, אבל רק בשנים האחרונות התעורר הייפ של ממש סביבו. זה התחיל ב-2016, כשהוא מכר צילום, עותק פיזי, של תפוח אדמה אורגני, תמורת 1,200,000 דולר לאיש עסקים אירופאי. הרע שעשתה המחירה, והעובדה שמדובר בצילום, כלומר יצירה משוכפלת, שנמכרה כמקור ייחודי, הביאה אותו להתעמק בסוגיית הערך של יצירה. שנתיים לאחר מכן, בוולנטיינס דיי 2018, הוא מכר צילום של ורד לקבוצה של 10 אספנים כ-NFT בפלטפורמת הקריפטו גיפטו, לפי שווי של מיליון דולר. איזה ערך יש לבעלות על יצירה דיגיטלית שאין לה ייצוג בעולם הפיזי או אפילו בעלות בלעדית? אומנות לא מוחשית היא דבר קיים ובעל ערך. דיברתי עם מישהו לפני כמה ימים והוא אמר לי, אני לא הולך להוציא כסף על משהו שאני לא יכול לראות. עניתי לו, למה אתה מתכוון? אתה הרי משלם על מינוי לספוטיפיי או לאפל מיוזיק, כך שיש לזה ערך מבחינתך. הפוקוס התקשורתי על הסכומים שבהם מכר את יצירותיו, הביאו את אבוש לפרסם סדרת עבודות ב-2018, ששמה I am a coin, הרעיון היומרני מאחורי היצירה, שזכתה לכתבת פרופיל בניו יורק טיימס, היה לחבר פיזית בין גופו של אבוש לבין רשת הבלוקצ'יין. מה זה לעזאזל אומר? אבוש יצר 10 מיליון טוקנים, מעין מטבעות קריפטו על שמו, במערכת אית'ריום, ומכר אותם לאספנים. בשלב השני הוא שאב 6 מבחנות דם מגופו, ואז השתמש בדם כדיו שבאמצעותו הדפיס על 100 פיסות נייר את כתובות הבלוקצ'יין של אותם טוקנים. באופן הזה לדבריו, הוא מכר חתיכה מעצמו. עבורי השאלה הבאמת מעניינת היא, היכן תמון הערך של היצירה? האם הוא בקיום הפיזי? אולי דווקא בשיחה שמתקיימת לאחר החוויה, מסביר אבוש. הרבה אנשים, ודאי מהדור הצעיר, שגדל לתוך עולם של משחקים ונכסים וירטואליים, תוהים, למה אנחנו לא יכולים להיות בעלים של נכסים דיגיטליים? למה הם נעלמים כשהחשבון שלי הולך לאיבוד? אני קורא לזה כלכלת הקשב, attention economy. והרעיון שבבסיסה הוא שלתשומת לב יש ערך שנמשך גם לאחר שהקשב עבר למקום אחר, ושהיא פרימה מטריה, החומר שממנו עשוי פוטנציאלית, היקום. האם משהו בכלל קיים אם אף אחד לא שם לב אליו? אבוש אגב הוא יהודי שסבו וסבתו נספו באושוויץ, ואביו ניצל בזכות הקינדר טרנספורט. היהדות היא תמה חוזרת בעבודותיו של אבוש, ולכן אחת היצירות הראשונות שמחר כניפתי הייתה צילום של מגן דוד. 900 אלף דולר על יצירה שרק נחשדה כמקורית של בנקסי. מה שקורה בחודשים האחרונים באמנות הקריפטו קצת מרגיש כמו בועה שהולכת להתפוצץ, אומר המאייר והמעצב אולג מילשטיין מחלוצי הניפטי הישראליים, שמחר לאחרונה 3 גיפים של דמויות פיקסלים תמורת כ-130 דולר לעותק בפלטפורמה Rarible. המחירים קפצו בטירוף. לשום דוגמה, על כל עבודה שאתה מעלה ל-Rarible, אתה צריך לשלם עמלה. לפני הטירוף של ביפל, העמלה עמדה על 4 דולרים, וכיום יכולה להגיע גם ל-50 עד 70 דולר. הבעיה היא שככל שמתווספות יצירות חדשות, הישנות נדחקות למטה, וכמעט בלתי אפשרי להיחשף אליהן. וזה עוד יותר בעייתי, כי בחלק מהפלטפורמות יש המון זבל, הצפה של מלא ילדים שלמדו קצת פוטושופ, ואין לעבודות שלהם שום ערך אומנותי. ייקח עוד קצת זמן עד שהתחום הזה יתאזן. איזה ערך בכלל יש לסימון מקור על קובץ שבהגדרתו הוא דבר גנרי? לנו האומנים יש בזה ערך עצום. עד היום, לאומני וידאו ואנימציה היה מאוד קשה להוכיח בעלות על יצירה ברגע שהיא הופכת לנחלת הכלל ומופצת ברשת. בזכות טכנולוגיית הקריפטו אפשר לראות את כל היסטוריית הבעלות על גבי הטוקן, והוא גם לא ניתן לשינוי, ברמה כזו שאם אני מעלה עבודה עכשיו ועשיתי שגיאת כתיב, אני לא אוכל לשנות אותה. כמו יצירה פיזית, ברגע שהיא נעשתה, אתה לא יכול לגעת בה. זה קצת מרגיש שעולם האומנות כופה את כלליו המיושנים על מדיום חדש ושונה בתכלית. אמנם עכשיו גם באומנות הדיגיטלית צצו פתאום סוכנים, מקדמי מחירות, היררכיות ותחרות ומרדף אחרי אספנים, אבל בניגוד לענף האומנות המסורתי, כאן הכל מאוד פומבי ושקוף, כולל סכומי המחירות, ולכן קצת יותר קל. בסוף כשהכל יירגע, המחירים יתאימו את עצמם לאיכות האומנות, ולא לטירוף שקורה עכשיו. בינתיים, הטירוף חוגג. השבוע התפוצץ סקנדל שהתרחש בפלטפורמת הסחר OpenSea ו-Rarible, שבהן העלה המשתמש המסתורי Pest Supply, עבודות בהשראת האומן בנקסי, ובראשן NFT Morons, פרפרזה על היצירה I can't believe you morons actually buy this shit. הבאז סביב הסדרה הלך וגדל עם הספקולציה שזהו מהלך בנקסי קלאסי, להירשם לפלטפורמת NFT כאומן אנונימי לחלוטין, והעבודות נמכרו בסכום עתק של 900 אלף דולר. הבלון הזה התפוצץ כשמייצגו האמיתי של בנקסי, Pest Control הכחיש כל קשר למשתמש Pest Supply, ובתגובה OpenSea מיהרה להסיר את יצירותיו מהפלטפורמה. העבודה שלי בוחנת כיצד אפשר לייצר ערך מסתירה, מסר Pest Supply ל-Art Newspaper. לדבריו, עבודתו אינה העתק מדויק של בנקסי, אלא מעשה של השראה רבת מחשבה. ביצירתו NFT Morons מצביע על הבום הנוכחי בשוק ה-NFT, שבו לאספנים רבים לא אכפת כל כך מקונספט ומקוריות, אלא יותר מהיכולת לעשות רווח מהיר ממחירה חוזרת מיד לאחר הרכישה. אני מעלה שאלות על הלגיטימיות של אומנות הניפטיז, תוך שימוש באומנות כמבחן חשוב לאופן שבו אנשים תופסים ערך, וכל זה מבלי להזכיר מילה אחת על בנקסי או על Pest Control. אולם השווים המנופחים אינם הבעיה היחידה שמתעוררת בתחום. מה יקרה עם פלטפורמת הקריפטו שבה שמורה תעודת הבעלות שרכשתם תקרוס? יזם הבלוקצ'יין והאספן גיא בהט, שעובד כעת על פלטפורמת ניפטי חדשה, אינו מוטרד. רשת הבלוקצ'יין עצמה יכולה לקרוס, הפלטפורמה עצמה יכולה לקרוס, נכון, הכל אפשרי. עם זאת, אני לא חושב שזה צריך להדאיג אף אחד יותר מדי. כולנו ישנים בשקט אפילו שהכסף שלנו נמצא בחשבון הבנק, שסובל מהרבה יותר התקפות סייבר מאשר רשת הבלוקצ'יין באופן יומיומי. כלומר, כשם שאנחנו לא שמים יותר שטרות מתחת לבלטות, לא חייבים לקלוט את היצירות שרכשנו בסלון. מצד שני, אנשים בכל זאת רוצים להשוויץ, שיראו מה הם קנו. יש היום עסקים ממוסגרים שתולים בסלון ומקרינים בהם קבצים. אבל אתה לא מקבל קובץ ברכישת ניפטי, רק שורת כתובת. אז אני עשיתי קליק ימני על התמונה עם האכבר ושמרתי את התמונה במחשב. Save As, כתבתה של רוני דורי, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.